טוב, לפני שאנחנו מתחילים, רק נאמר שמי שרוצה להמשיך את הסוגיה שאנחנו עסקנו בה, ביחס, א', מה זה תורה, ב', היחס בין תורה למצווה, ותורה למעשה, ותורה לחוכמה, כל הסוגיה הזאת, אז כדאי ללמוד את פרק א', בנתיבות עולם למהר"ל, גם את הפרקים אחר כך, פרק א', נתיבות עולם, נתיב התורה למהר"ל. כדאי מאוד, זה יכול להשלים שם את הדברים. כל היח, התורה, הגדרת התורה, שהתורה היא הכל, היא הכל, היא הכוללת הכל, והגילויים של התורה והמדרגות בין הגילויים, כל מה שדיברנו. טוב, היום אנחנו, אם אפשר לומר, ממשיכים לשלב הבא. יש לפנינו דף 23, כנראה זה תורה, זה צריך להיות 24, נכון? 24 זה צריך להיות הדף הזה? 24, וזה, כמו שאמרנו, עד עכשיו דיברנו על התורה כחפצה. אולי כדי לשים את זה בכניסה, כדי שמי שיגיע, יהיה לו. עד עכשיו דיברנו על התורה כחפצה. כלומר, מהי התורה והופעת המדרגות השונות בתורה. עכשיו אנחנו רוצים להתחיל או להמשיך על התורה ביחס לגברה. כלומר, אחרי שהבנו מהי התורה, עכשיו צריך להבין איך התורה מתייחסת אליי. איך מתורה זה הופך לתורתו. ותורתו יגיד. מספיק, אנחנו רוצים להתקדם, כי גם הזמן מתקדם לקראת סוף השנה. בסדר, לכן קראנו לנושא שלנו היום, שהוא המשך הקודם, התורה והאדם. כלומר, עד עכשיו דיברנו על התורה מצד עצמה. עכשיו אנחנו רוצים לברר את היחס שבין התורה ובין האדם. איך האדם מגלה תורה. בסדר? אוקיי. עידו, אתה צריך דפים? אז יש גם את של אתמול. גם של אתמול. טוב, עכשיו הדף שלפנינו, אם נשים לב, הוא מורכב מכמה חלקים. דבר ראשון, נלמד את העיקרון, אחרי זה נראה את ההתפרטות של העיקרון. העיקרון הוא מופיע במקור מספר 1, במקור מספר 4, ובמקור מספר, במקור מספר 1, מספר 3, מספר 4. מקורות 2, 5, 6, ושבע ושמונה בנציב, כל המקורות עד שש זה הרב קוק, שבע ושמונה בנציב, זה בעצם ההתפרטות של העיקרון. בסדר? בקיצור יש לנו עבודה, שני הנציבים כאן הם נציבים עקרוניים מאוד, בעיקר הנציב מקור שבע, חשוב מאוד מאוד, נראה בהמשך. בסדר? אז אנחנו היום מתחילים את העיקרון, מתוך העיקרון נתפרט אל הפרטים.
יש הדפים שלא יכולים לדעת, הדף האחרון
של הדף האחרון. לא, אז חסר 23 כנראה. איזה מספר כתוב אצלך 22? אז 23 צריך. יכול להיות שלא צילמנו מספיק, כי המכונה שם נגמר הטונר. לא, נגמר, יש בעיה. בסדר, אז בלי נדר, תסתכלו ביחד, ובלי נדר אנחנו נשלים את הדפים שחסר. טוב, אומרת הגמרא במסכת ברכות. אומרת הגמרא במסכת ברכות. זאת בעצם הפתיחה אולי לכל הנושא של תורה דילה, תורה תורתך, תורתו, התורה והאדם, מה היחס בין התורה כחפצה לאדם כגברה. אומרת הגמרא, אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה, אמר רבי יהודה אם ננתו, אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה, אלא למי שיש בו חוכמה. שנאמר, פסוק בדניאל, יהב חוכמה לחכימין. הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לחכמים. טוב. שמר אף תחליפה בר מערבה, שמר אף תחליפה מארץ ישראל, אזל אמרק, אזל אמרק, אמרק עמד רבי אליעזר. הלך אמר את הדברים לפני רבי אליעזר. אמר לה, אתון, מאתם מתניתין לה. אתם לומדים את זה מהפסוק הזה, בדניאל. יאף חוכמה לחכימין. ענן, אנחנו לומדים מפסוק אחר. ענן, מאחה מתניתין לה. דכתיב, ובלב, כל חכם לב, נתתי חוכמה. פסוק בספר שמות, לגבי בינן המשכן. שהקדוש ברוך הוא נותן חוכמה בלב כל חכם לב. אם כן, לא חוכמה לחכמים, אלא חוכמה בלב למי שהוא חכם לב. כלומר, אתה צריך להיות חכם לב כדי לקבל חוכמה בלב. לא רק צריך להיות חכם כדי לקבל חוכמה. טוב, נראה בהמשך מה נפקא מינה. היום אנחנו ננסה ללמוד את העיקרון. נראה בהמשך, עוד מעט נראה. טוב, בואו נקרא טיפה את הקטע הראשון. כישרון החוכמה תלוי בשני דברים. ומה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו, זה לאו דווקא ביחס לתורה. אבל זה ודאי וודאי ביחס לתורה. כל מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו זה היחס של כל חוכמה לאדם. הוא היחס בין כל אדם לכל חוכמה. ונראה בהמשך שנפקא מינה חמורה, היסודית היא נפקא מינה בין האדם לתורה. כישרון החוכמה תלוי בשני דברים. בתלמוד ושקידה והוספת ידיעה וניסיון, זה דבר אחד, כל זה, תכף נראה. אמנם, הדבר השני, אמנם הדבר העיקרי הוא הכישרון הטבעי. כלומר, כי מי שיש לו כישרון טבעי מיצירת נפשו לחוכמה, הוא ירבה להשתלם בחוכמה או בחוכמה עם השקידה. אבל מי שחסר לו כישרון היצירה בטבע נפשו, לא יועיל לו לעולם כל לימוד להשלים את אותו הכוח החסר לו מתחילת יצירתו. עד לכאן הגדרה. עכשיו הסיבה. וטעמו של דבר הוא שהחוכמה האמיתית אינה מהדברים החיצוניים הנקנים על ידי לימוד וידיעה. כי אם ציור הפנימי שבנפש המכרת בהבנה של הכנה פנימית את ערך החוכמה, ומכרת איך להתאים את כל הידיעות הפרטיות אל כללות מושג החוכמה. וזה תלוי בעיקר בכישרון הנוצר בטבע הנפש. אשר אם השקידה יתגדל ויוחב ביותר, כי הגעת ומצאת, תאמין. עוד טיפה. אמנם אפשר להיות אדם יודע דברים רבים, גם בלא כישרון פנימי מתחילת היצירה של תכונת נפשו. אבל לא להיות חכם בערך החוכמה למיטתה, אלא אם כן יש בו חוכמה מתחילת יצירת נשמתו. רבותיי, הפסקה הזאת היא פסקה שאני אפשר לומר, עושה בשלב הראשון בלבול בקישקה של האנשים. ולאט לאט עושה סדר בקישקה. כלומר, אני מודע לזה שהפסקה הזאת הולכת לזעזע אותנו. אבל הפסקה הזאת היא יסודית מאוד. אז בואו נתחיל. כישרון החוכמה תלוי בשני דברים. כדי שאני אהיה אדם חכם באמת, אני צריך להיות כלול משניים. קודם כל, לימוד, שקידה בלימוד, הוספה בלימוד, ניסיון מתוך הלימוד. כלומר, קודם כל, כל הפעולות הבחיריות שתלויות בי. הפעולות הבחיריות שתלויות בי, כלומר, מלמטה למעלה, זה קודם כל ללמוד את הנושא, את החוכמה, אם זה חוכמת חול, חוכמת התורה, לא משנה. אחר כך אני צריך להיות שוקד על הלימוד הזה, לא מספיק ללמוד באופן חד פעמי, לאופן קבוע, רציף. ג', אני צריך להוסיף כל הזמן ידיעה. ד', אני צריך להתנסות. ניקח דוגמה פשוטה, הדוגמה הטובה ביותר, להיות רופא. אדם שלומד רפואה, הוא קודם כל לומד. הוא צריך לשקוט 7 שנים. הוא צריך כל הזמן לעבור השתלמויות, כי המדע מתקדם. תלוי במה. וד', הוא חייב כל הזמן להתנסות. לא מספיק תיאוריה. הוא חייב כל הזמן להתנסות. כל זה מצד האדם. כלומר, כל זה מצד הבחירה שלו. אני צריך ללמוד, אני צריך לשקוד, אני צריך להוסיף ידיעה, אני צריך להתנסות. אומר הרב, כל מה שאמרנו עד עכשיו, זה הצד החיצוני ביחד שבין האדם לחוכמה. כצד שהוא עוד ראשון וקודם ויסודי ואלמנטרי לכל זה. שהוא לא הצד שנובע ממני מלמטה למעלה, בבחירה שלי, אלא הוא הצד שהקדוש ברוך הוא שם בי מלמעלה למטה. אמנם, הדבר העיקרי עוד לפני כל זה, הוא הכישרון הטבעי. ואת הכישרון הטבעי שלי ביחס לחוכמה הזאת, זה לא אני בראתי, זה לא אני יוצר, יותר ברור, את זה אני לא יכול לקנות. אני לא יכול לקנות דברים שאין לי בכישרון בטבע, דברים שאני לא הוכשרתי עליהם מלכתחילה. ניקח דוגמה פשוטה, מטופשת לחלוטין כדי להבין את זה. אני לא יכול להיות אדם שאם אני אלמד ואתנסה ואתאמץ, יהיו לי 3 עיניים. לא, יש לי רק 2. אין לי עין מאחור. למה? אולי אני אלמד. אולי אני אלמד איך מסתכלים כאן מאחורה. אולי אני אתנסה. לאדם אין כישרון, נקרא דוגמה שאתם יודעים, אני מזכיר. לאדם אין כישרון תעופה. למה? בוא נתאמן. בוא נעמוד על הבמה, נתחיל להתאמן לעוף. דרך אגב, כדי שזה הגובה יהיה נמוך, כי מקומה הרביעית זה קצת מסוכן. בוא נתאמן. יגעת ולא מצאת, אל תאמין. אמרה המשנה. אז אם כן תתייגע, עד שתמצא. ברור לנו שמה שאני אומר זה לא נכון. כלומר, ברור שישנם דברים שעליהם, אם יש לי את הכישרון הזה כהכנה, כהכשרה, טוב. אם אין לי שום לימוד, שום ניסיון חיים, לא יעזור להשלים את זה. אומר הרב, הפשט הוא, לצערנו זה נשמע חידוש, אבל הפשט הוא שביחס לכל דבר זה ככה. לא רק ביחס לתעופה, האם אני יעוף או לא יעוף, אלא ביחס לחוכמה, האם אני מתאים ללמוד פיזיקה. תלוי, אם יש לך נפש מוכנה ללמוד פיזיקה, הרי לימדו אותי יגעת ומצאת, לא נכון. הרי לימדו אותי שאין דבר עומד לפני הרצון, לא נכון. הרי לימדו אותי שאם האדם מציב איזושהי משימה, איזשהו יעד, אז קדימה יסתער בסוף ישיג אותה, לא נכון, טעות חמורה, מה פתאום? מה, הכל מתחיל מהבחירה שלי? הרי אמרו לי, מה אתה רוצה עוד שתהיה גדול? בבקשה, כל האופציה פתוחה לפניך, רק תבחר מה אתה רוצה. המשפט הזה אמרנו, הוא כפירה. מה אני רוצה להיות שאני גדול? מי אני בכלל שאני רוצה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני גדול? ולכן בגלל שהוא רוצה את מה שהוא רוצה, אז הוא שם בי כישרונות לתחום מסוימים, ולא שם בי כישרונות לדברים אחרים. אז כל אחד מאיתנו יש לו הכנות והכשרות לדברים מסוימים. עכשיו איך אני יודע למה אני מוכשר? צריך להתחיל לחשוף. בית המדרש הוא המקום, אחד המקומות, המקום, שמתחיל לחשוף אצלי, אצלנו, את הכישורים שלי, את ההכשרה שלי, את ההכנה שיש בי. את הכישרון הטבעי. ולכן אומר הרב, אמנם הדבר העיקרי, או לפני תלמוד, לפני שקידה, לפני הוספת ידע, לפני ניסיון, הוא הכישרון הטבעי. כי מי שיש לו כישרון טבעי מיצירת נפשו, כי ככה הוא נוצר, כי זה מלמעלה למטה, הקדוש ברוך הוא ברא אותו ככה. כי מי שיש לו כישרון טבעי מיצירת נפשו אל החוכמה, ואל כל חוכמה לפי התחום שלה, הוא ירבה להשתלם בחוכמה עם השקידה. הוא האדם הזה, כשהוא ילמד, כשהוא ישקוט, כשהוא יוסיף ידיעה, כשהוא יתנסה, אז הוא יוסיף, הוא יפתח את הכישרון הזה, יגדיל אותו, יצמיח אותו. נפלא, מצוין, זה מה שצריך להיות. אבל מי שחסר לו כישרון היצירה בטבע נפשו, מי שבתחומים מסוימים אין לו כישרון, לא יועיל לו כלום, לא יועיל לו לעולם כל לימוד. תלמד אצל המורים הכי טובים שנים רבות, תשקיע בזה כספים, יגידו לך אין דבר עומד לפני הרצון, יגידו לך יגעת ולא מצאת, אל תאמין. יגעת ולא מצאת, תאמין שלא מצאת, כי אתה לא תמצא. חבל על הכוחות, חבל על המאמצים, חבל על הכספים, חבל על הזמן, חבל על התסכול, חבל. אבל מי שחסר לו כישרון היצירה בטבע נפשו, לא יועיל לו לעולם כל לימוד להשלים את אותו הכוח שחסר לו מתחילת יצירתו. אדם לא יכול להשלים את מה שהקדוש ברוך הוא לא ברא. דק מאוד ועווה מאוד. התרבות המערבית היא אנטיתזה למה שאמרנו עכשיו. התרבות המערבית אומרת, הכל פתוח לפניך, רק תבחר. מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אתה רוצה להיות כדורסלן? נולדת 1.40 מטר? לא נורא. תמתח. תגיע 1.90 מטר. רכז, אולי תהיה. נולדת טיפש? לא נורא. קח כדורים, קח זריקות, תהיה חכם. ודאי. ודאי. מה זה פטי? מישהו פתוח. השאלה למה הוא פתוח. פטי זה פתוח. פטי זה לא אדם טמבל. פטי זה תפוח. זה פתוח. פטי זה פתיחות. היות ויש לי פתיחות לזה, אני אשייך לזה. אז מילא התורה. עכשיו, כמובן, כל איש מישראל הוא שייך לתורה. השאלה לאיזה מקצוע בתורה? השאלה באיזה מינונים, איכותיים וכמותיים. אז אדם בא לבית המדרש בשביל מה? כדי להכיר את עצמו. כדי לזהות למה אני מוכשר. כדי לחשוף את הכישרון הטבעי מטבע יצירתו. ואז הוא מזהה. האם יש לי כישרון בתורה, בחוכמת התורה? באיזה מקצוע בחוכמת התורה? יש מקצועות רבים, כמו שדיברנו הרבה פעמים. האם יש לי כישרון לחוכמת חול? האם יש לי כישרון דווקא לעולם המעשה? ואז הוא מוצא את המינונים. כל אדם מישראל צריך ללמוד תורה. ברור. מחויב, להגיד אבו יום ולילה, זו מצווה. כפי שלמדנו מהי תורה, עכשיו ברור גם למה זה חובה, למה זה מצווה. וזה תיקונים זה פועל בעולמות, וזה תיקונים זה פועל פה, נכון. אבל, מה האיכות? מה הכמות? בסדר? עמית, רצית לומר משהו, בבקשה.
כן, אני אמר שהייתי לשמר חוץ מיראת שמיים, ויראת
שמיים היא חוכמה. יראת שמיים?
חוכמה.
זה לא כתוב, זה לא כתוב. כתוב אין יראה היא חוכמה. אין, באי בנון, אין יראה היא חוכמה. אין שווה אחת. עכשיו, התנועה, כן, זה לא שיראה שווה חוכמה, אלא שחוכמה שווה יראה. זה החידוש. החידוש שם לפי הרמח"ל במצד ישרים, מה שאתה מכוון כנראה, זה לא שהחוכמה היא עירה, שהעירה היא חוכמה, אלא שכל החוכמה באמת, כל החוכמות זה עירה. החוכמה שווה עירה, לא שעירה שווה חוכמה. זה החידוש. טוב, זה נושא רחב. עירת שמיים זה לא חוכמה. זה לא קשור לחוכמה. כל אדם מישראל הוא ירא שמיים, אמור להיות. יש אחד ירא שמיים כשהוא מגלה את זה בלימוד הגמרא, ביון. יש אחד בלימוד ההלכה. יש אחד בלימוד אמונה. יש אחד בלימוד פנימת התורה. יש אחד בלימוד מוסר. יש אחד בלימוד פיזיקה. יש אחד כשהוא נגר. יש אחד כשהוא נהג על אוטובוס. כל אחד בתחום שלו. כמובן, כל אלה שהזכרנו כרגע הם אנשים ירא שמיים, בני תורה, התורה מרכז החיים, מקפידים מצוות, קלה כבחמור. ברור. אבל מה המינון, מה האיכויות, מה היחסים? זאת השאלה. אני רוצה לומר את זה בצורה יותר ברורה וחד משמעית, כדי שלא תגידו שאני מתחבל. יש בעצם ארבעה דברים שחזל אמרו. חזל אמרו ככה. אחד, נגעת ומצאת פעמים. זה אחד. שתיים אמרו, יגעת ולא מצאת על טעם. זה מה שכולנו מכירים. אומר הרב, חזל אמרו בצד הנגד עוד שני פעמים. שלוש, אמרו יגעת. ולא מצאת תאמין, למרות אבל, שיותר חמור משלוש, יגעת ומצאת, אל תאמין. אני רוצה להסביר את זה. אם אדם מתייגע, מתאמץ, משקיע, לפי הכישורים, לפי ההכשרה שהוא מוכשר אליה, יגע ומצא, יגעת לפי הכישרונות ומצאת, תאמין. כי זה קיים לך בפוטנציאל, הוצאת מהכוח לך, עכשיו כל מצוין. זה מה שצריך להיות. אם יגעת לפי הכישרון שלך, הכישורים שלך, ולא מצאת, אל תאמין, תתאמץ עוד. בסוף אתה תצליח. יגעת ולא מצאת, אל תאמין, תמשיך להתייגע עד שתמצא. אבל, אם אדם מתייגע לא לפי הכישרון שלך, למשל, אני מנסה לעוף. יגעת, מה כתוב כאן? ולא מצאת. אני מנסה לרוב, מנסה לרוב כבר 20 שנה, לא מצליח! אומרת לי המשנה, תאמין. תאמין שלא מצאת, אתה גם לא תמצא. כי זה לא בכישרון שלך. אתה לא מוכשר לזה, למדתי דבר מפני הרצון, טוב, תמשיך לעשות עוד 20 שנה. אתה לא תמצא! חבל המאמצים, חבל הכוחות, חבל התסכולים. לכן ידעת, ויגעת לא לפי הכישורים שלך. ולא מצאת? תאמין שלא מצאת, תגיד תודה להשם. שאומר לך כל הזמן, אתה לא מוצא, אתה לא מוצא, אתה לא מצליח, זה לא שלך, זה לא בשבילך, זה לא עניינך. תגיד תודה להשם, כי אתה מבזבז כל החיים. והדבר היותר חמור הוא, יגעת לא לפי הכישרון שלך. ומצאת! איך מצאת? כי החברה אומרת לך מצאת, למשל. כל הכבוד, איזה יופי. אתה כל כך, אנחנו כל כך שטופים ממה שהחברה מאכילה אותנו, שנדמה לנו שמצאנו בדברים שבכלל לא מתאימים לנו. למשל, למדתי מקצוע בחוכמה, שהוא לא מתאים באישות בכלל. עמדתי במבחנים, מוצאתי תעודה. אני לא עכשיו לעבוד. אבל מה? אני מתוסכל, אין סיפור פנימי, זה בכלל לא אני. אבל למה יש משכורת טובה? חשבון הבנק כבר ראשון לחודש ניתן בעד. אז כולם אומרים לך, כל הכבוד, איך התמקמת, איך הסתדרת, מבוא אלינו. אל תאמין. יגעת ומצאת, יגעת לא לפי הכישרון שלך ומצאת, אל תאמין שמצאת, זה שקר גדול. זה השקר של התרבות המערבית. זה השקר, אחד השקרים.
ידעת ומצאת, ומה שהוא לא מתאים לכישורים שלך, אל תאמין שמצאת. תמשיך להתייגע באמת לפי הכישרון עד שתמצא.
הסיבה לזה שאתה לא מצאת זה רק חוסר סיפור פנימי, או זה בא
באיזה מקרה?
במקרה של רביעי.
כי הרבה מצאת, אבל מצאת. אבל מצאתי מה שרוצים שאני אמצא. מה שאני נכנסתי לראש שלי בשטיפת מוח שאני צריך למצוא. הגעתי לבית המדרש, הכניסו לי שטיפת מוח, חס ושלום, שאני צריך להיות גדול הדור הבא.
אז מה הסיבה
אבל זה לא מתאים לי, מה אני אעשה? אז עכשיו אני מתאמץ בכוח. מה? בכוונה נקלתי את הדוגמה הזאת, מה אתה חושב? בוודאי.
אבל הרב, גם כשבן אדם לומד, אז לא כל הכישרונות שתבועים בו נחשפים כאילו...
כל הכישרונות שתבועים בו נחשפים. כמובן זה לא ביום אחד ולא בשלב אחד.
אז איך הוא יודע שזה יגיע
לשם? תגיד לי, המפה הזאת יכולה להיות רמקול? בוא ננסה. א', א', אחד, אחד. זה אותו דבר, זה בדיוק מה שהגמרא אומרת. אני אמרתי זה עשה בלגן בקיש, כי אני יודע מה אני אומר. אבל זאת האמת. לא להיות באשליה. לא להיות בשקר. זאת האמת. תתקיפו, אני רוצה שתתקיפו כדי לברר את הסוגיה הזאת. תתקיפו. עכשיו שאלה טובה. אני רוצה לשאול רגע, אז איך אני יודע? אדם מספיק אמיתי בבית המדרש, הוא לאט לאט מזהה מה הוא כן ומה הוא לא. מה שאני גיליתי שהכישרון שלי זה לא לתקוע מסמרים בכלי. הראיה, ניסיון החיים. מסמר אחד, חמישה חורים, המסמר בחוץ, הקיר מחורה. אז אני יודע, זה לא עניין לי.
אבל הרב, זה לא יפני, אם אני שואב את המדרש, אז איך אני יודע כאילו...
איך אני חייב בחיים מעשה? איזה שאלה יפיפייה, עמית, מה למדנו? שהתורה היא סדר הכל?
כן, אבל זה לא משנה.
תקשיב, תקשיב, מה אמרנו? שהתורה היא סדר הכל? הסתכל באורייתא ברא עלמא, לא רק בקנישתא ובית מדרשא, אז הסתכל באורייתא ברא הכל. אז הוא ברא את כל הכישרונות, אז הוא ברא גם את כל הכישרונות שבי. אז כשאני נפגש עם התורה, אני נפגש עם עצמי. אז אני נפגש עם עצמי בעלמא, לא רק באורייתא. אני לא יכול להסביר. אדם נכנס לבית המדרש ומתחיל להכיר את עצמו. מה הוא שייך? מה לא שייך? אני סוטה לנושא אחר לגמרי. כל אחד יש לו איזה סגנון, איזה בחורה, אישה, הוא חושב שאפשר לבנות איתה הבית ביחד. אחד הדברים שפשוט מוציאים אותי לא יודע ממה. זאת התפיסה שאומרת, כל אחד יכול להתחתן עם כל אחת. יכול, עכשיו זה מוצלח. לעמוד מתחת לחופה להגיד הרד מקודש שפלי, אז אתה יכול. העיקר תעבדו על המידות. מה זה תעבדו על המידות? אני מוכן לעבוד על המידות, וצריך לעבוד על המידות, בזמן שזה לא מבטל את האישיות שלי, את העצמיות שלי. אבל אם בת הזוג שלי תרצה לבטל לי את העצמיות, פה אסור לי לעבוד על המידות. מה זה לעבוד על המידות? פה זה אני עובד על עצמי. פה אני כופר באשם, כי אני מבטל את האישיות שהקב הוא שתל, שתל בי. אז הכל בשם עבודה על המידות? איזה מין בלוף זה? מה פתאום? יש אחד, יש, אני נוגע בנקודה יותר רגישה. סגנון מראה. סגנון של מראה חיצוני. נקודה רגישה. כל אחד מאיתנו זה הסגנון של המראה שלו. יש הרבה לצערנו עליו קלקול בזה, כי אולי אנחנו קצת נחשפנו לכל מיני דברים לא ברואים ולא נכונים ושקריים, ואחרי אנחנו נגועים בכל מיני תפיסות חיצוניות. יכול להיות, בזה צריך לעשות תשובה. יכול להיות, נכון. אבל יש גם צד אמיתי בזה. שכל אחד יש לו את הסגנון, את הסגנון החיצוני, את המראה החיצוני שמדבר אליו, שהוא מרגיש זיקה אליו. מה, אם אני מרגיש שאין לי שום משיכה לאדם עם ראש משולש, ואין לי להתראות על המידות, האדם שאני שלא נמצאת פה, לא אני אמרתי, מה עשרה שאלה? מה קשור פה לעבוד על המידות? זה לא קשור לעניין? אז איך אני יודע, ג'ושו, אז איך אני יודע, איפה הגבול של התרבות המערבית שסחבנו אותה, שאנחנו סוחבים איתה איתנו 30 שנה, לבין משהו באמת אני? בשביל זה צריך להיות מספיק אמיתי, מספיק תורני, מספיק אלוקי, מספיק ישר, כדי לבוא לבית המדרש, לזהות את זה. יש סגנון שהוא לא מדבר אליי. סליחה שאני אומר, אפילו לא מושך אותי. כן, אם הוא לא מושך אותי, אסור להתחתן. אוי ואבוי להתחתן, אוי ואבוי להתחתן במצב כזה שאני מתחתן עם מישהי שלא מושכת אותי. בקטסטרופה לחיי הניסון וזה יביא לגירושין. ואם לא, אז זה גירושין בפועל, בלי רבנות, זה גירושין. זה צריך להיות חד משמעי, הדבר הזה. והדבר הזה צריך לזעוק אותו ברבים. תתחתן איתה, אבל לא נראית לי, היא בחור נפלא, אבל... סליחה שאני אומר. חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום. היא דוחה אותי, אני לא מסתדר עם המראה שלה. תעבוד על המידות, אחרי החתונה יסתדר. מה החתונה יסתדר? הרב אמר לי, איזה רב? אם הוא אמר לך את זה, הוא לא רב. מה זה החתונה יסתדר? לא יסתדר כלום, זה רק יחריף אחרי החתונה.
מה פתאום? כי ככה אני, טוב או רע, עובדה, זה אני. דברים שאנחנו שבועים בקונספציה של הטלוויזיה, זה צריך לסלק, לחזור בתשובה. דברים שהם אמיתיים, כי זה האופי שלי, זה אסור לי לוותר בשום פנים האופי. לכן זה קשור לכל הנושאים, לכל התחומים. מה אתם באלם? עדיף להיות באלם עכשיו לפני החופה, מאשר אחרי החופה. מה? אתה באלם, מה עמנואל? לא ציפית ל...
מה? יש אולי גלם באלם,
שתתנו
כבר.
הבנים בתוך בית המדרס, עושה מסגר רבנים שם גם, כל אחד יודע, פשוט על הכיוון שלו,
וגם
עצמו שלנו. בתוך בית המדרס, אז היא כל רגע, כמו שער, שהוא הזכיר פתאום, איזה שאיפה לגדולתו. וזה גם לנו. עוד זה לא רב מציג את ה... לא יודע, את התורה שלו, והוא גם רוצה שאני אלך בו, וזה לא אני.
מי רוצה שאני אלך בו? הרב רוצה שאתה תלך בתורה שלו?
גם בתוך בית המדרש, אז יש גם...
המחלה הזאת נמצאת גם בתוך בית המדרש, אתה צודק? אנחנו מדברים על זה כל הזמן. ברוך הבא בצל קורתנו, אנחנו מדברים על זה הרבה זמן. המחלה הזאת נמצאת בבית המדרש, בבית המדרש יש את כל התירוצים למה זה נכון. ודאי שהמחלה הזאת נמצאת בבית המדרש. אני מבקש שתגיבו, אם אני אגיד את
זה... זה לא כל כך מסתדר, נניח, בן אדם שמגיע לבית המדרש ואומר, גמרא לא מתחבר.
לא מתחבר, כי בישיבה התיכונית לימדו אותו על הפנים. אבל ברגע שהוא מתחיל ללמוד גמרא כמו שצריך, הוא פתאום רואה שזה מחיה אותו, פתאום רואה שזה מתאים לו. יש שייך, אז לפחות, לפחות בפרק זמן, זה מתאים לו. אולי זה מתאים לו לכל החיים? אולי הוא יהיה אפילו מורה לגמרא למרות שהוא חושב שזה, הוא חשב שזה לא מתאים לו? נכון.
אבל מי אמר שבאמת הכישרון הזה...
תבדוק. זה מה שחזר אמרו, שב בבית המדרש תקופה משמעותית. תיפגש עם צדדי התורה, מקצועות התורה. לאט לאט זה. מה יותר, מה פחות?
איזה תקופה?
איזה תקופה? משמעותית. חזר אמרו בגמרא 5 שנים, דעה שנייה 3 שנים.
3 שנים זה המון.
זה המון? זה עוד לא התחלנו בכלל 5 שנים.
לא, בן אדם כבר נשאו...
אתה שואל אותי כמה שנים צריך לענות באמת, אל תיבלו ממני. אם כמה שנים באמת צריך להתחיל לענות על התשובה הזאת, לפי דעתי 12 שנה, 15 שנה. ולימוד תורה בהתמדה וברציפות. לא ב...
בן אדם יכול לעשות את זה לעצמו, אם הוא בא לתשובה, והוא עשה הצבא, עכשיו משתחרר...
אז אנחנו פה מדברים עקרונות. פרטים מעשיים זה בכותרת של החדשות. פה אנחנו מדברים איך אחרי זה נפרוט זה לפרטים מעשיים, אחרי זה נשב נדבר אחד על אחד, מה עושים. עכשיו מדברים מה האמת. אחרי זה איך האמת הזאת יוצאת אל הפועל.
מה אמרת לגבי יגעת ולא מצאת, תאמין.
יגעת.
וכשהוא לא אמרנו.
אם אתה מתייגע, ניסית פעם להיות חתול? לא, תנסה. זה מעניין נראה לי להיות חתול. אז זה, אם אתה תצליח להיות חתול, נגיד לך, יגעת. אתם מספרים, אתם מכירים את הסיפור על רבי יונתן, אנשים שזה חתול.
לא מצאת.
יאיר, אני רואה לך, יאיר. רבי יונתן, אנשים שזה חתול, אתם מכירים? אתם מכירים?
סבר
תאמין. אני מספר לך את הסיפור. יאיר, שמע, תשובה בסיפור. כולנו אוהבים סיפורים, נכון? רבי יונתן, אבי שיץ, פעם היה לו ויכוח גדול. עם איזה גוי אחד. בדיוק על העניין הזה. האם חינוך זה אילוף, או חינוך זה לימוד? קרי, האם חינוך זה להלביש תבנית על חיצונית על פלוני, או חינוך זה לחשוף את התבנית הפנימית שנמצאת בו. מה זה חינוך? אמר רבי יונתן אפשיץ, חינוך זה להוציא מהכוח לפועל מה שקיים באדם. אמר אותו גוי, חינוך זה אילוף. אתה יכול לאלף כזה. אמר לו אותו גוי, אתה יודע מה? בוא אני אראה לך דוגמה. היום יש חתונה, בוא תראה איך הילפתי חתולים כמלצרים. טוב, הסביר את רבי יונתן אפשיץ על החתונה. רבי יונתן אפשיץ בא לחתונה, רואה באמת מלצרים חתולים? חתול ממלצר, והכל עובד פיקס. מצוין, בדיוק, הכל לפי הזווית, הכל מצוין. אמר לו רבי יונתן, אתה מוכן גם להזמין אותי לחתונה מחר? בשמחה רבה, אמרתי לך שאפשר להעליף. הנה, בבקשה, חתולים מולפים. ומחר רבי יונתן אפשיץ לקח עכבר, שם אותו בכיס, בחליפה. הגיע לחתונה, חתול ממלצר, הכל בסדר. טק, פתח את הקופסה, שחרר את העכבר. איך שהחתול ראה את העכבר, עזב את המגש עם השומן, קפץ על העכבר. אמר לו רבי יונתן אפשיץ, אתה רואה? אנחנו לא באנו להיות מעולפים באלף, כי אז נהיה מעולפים באלף. אנחנו באנו להיות מחונכים. אני לא אומר, אז מה, מכאן הגענו למסקנה שאין מה לעבוד על המידות, אין מה לעבוד על האישיות? ברור שכן. אבל לעבוד בגבולות הגזרה, הנכונים. אנחנו תמיד אומרים את זה, תמיד. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אז הוא שם אותו בגן עדן.
אמר לו, תשמע, הגבול שלך זה מכל עץ הגן יכול תאכל חוץ מעץ אחד, עץ הדעת טוב ורע לא. זה לא שייך אליך, זה לא בשבילך, תעזוב את זה. לעובדה ולשומרה. נראה אולי בהמשך פסקה נפלאה בעינייה, מה זה לעובדה ולשומרה? אומר הרב, שאדם צריך לעבוד בגבול השמור לו. יש גבול שמור, עכשיו תעבוד בתוך הגבול הזה. כלומר, האם זה נכון להגיד שלאדם יש בחירה חופשית טוטלית, מוחלטת? אין לאדם בחירה חופשית מוחלטת. יש לו בחירה חופשית בתוך הגבול שמור. בתוך הגבול הזה יש לו בחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא שם בך בכוח, הוציא אותו אל הפועל, מצוין. אבל בתחום שהוא מחוץ לבחירה החופשית שלי, שם אין לי בחירה חופשית, שם זה כפירה לגשת. הגמרא מסרת שבת אומרת שזה דרכי האמורים. הוא בשמו והיא בשמה, עסקנו מזה פעם בהקשר הזה? חשוב מאוד. נראה לי שכן. הנה היה שבת ב' עמוד 128, נראה לכתוב את המקור הזה. בלי נדר עוד נלמד את זה. הנה היה שבת ב' 128. הוא בשמו והיא בשמה, יש בו משום דרכי האמורי. מה זה הוא בשמו והיא בשמה? מרוב שהם אוהבים, הוא ואשתו, החליטו שהיא קוראת לעצמה בשם שלו, והוא קורא לעצמו בשם שלה. איזה יופי, הוא קורא לעצמו לאה, והיא קוראת לעצמה ראובן. נפלא, לא? איזה אהבה, תראו, נהפכו לאחד, ממש. אומרת הגמרא, הוא בשמו והיא בשמה, יש בו משום דרכי האמורי. זה על גבול עבודה זרה. למה? אומר הרב, יסוד דרך השם הסלולה בישראל, יסוד, אמרנו הרבה פעמים, כשהרב כותב יסוד, זה יסוד. יסוד דרך השם הסלולה בישראל היא מילוי החובה, חבל שלא צילמתי את זה בדף. בלי לא נעשה שלמה. יסוד דרך השם הסלולה בישראל היא מילוי החובה, למלות איזושהי חובה. הקב"ה הוא ברא אותי עם כישורים למלות חובה. לא מה אתה רוצה להיות, מה אתה חייב להיות. התעודה האלוהית, המטרה האלוהית, היא מקפת את האדם. תראו איך המשתמש בביטויים מדויקים. מקפת מלשון היקף, שמה אותו, והוא סגור. היא מקיפה אותה, יש מטרה שמקיפה אותך ואתה לא יכול לפרוץ את זה, אסור לך לפרוץ את זה. היא מקיפה את האדם, מקפת את האדם, למלות את תכונתה נוצר האדם, למלות את התכונה שבתוך ההיקף נוצר האדם, על פי גורלו בהקשר הזה להיות איש או אישה. היינו למלא תפקיד ידוע בהוויה. השם, שם של אדם זה מהותו, השם מייחד את העצמיות של הנקרא, כולל בקרבו את הצד היותר יסודי שבהוויה. רבותיי, נא עכשיו בדקלום, בקצב של דקלום, נא לכתוב את המשפט הבא. נרצה אותו. כיוון שההוויה היא חובה, כיוון שההוויה, המציאות שלי, הבחירה שלי, או יותר נכון, סליחה, עצם הקיום שלי, יותר נכון, כיוון שההוויה היא חובה, זה חובה, זה לא רצון, עבודה ומשמרת, אני צריך לעבוד, אבל בתוך הגבול שאני שומר אותו, לעובדה או לשומרה, כיוון שההוויה היא חובה, עבודה ומשמרת, תראו את החצי, את הספר. אי אפשר להעלות על הלב, לא רק אי אפשר לעשות, לעשות זה פשוט שאפשר לעשות. אי אפשר לרצות, אסור לרצות, אסור לדמיין בלב אפילו. אי אפשר להעלות על הלב כי אם להתפשט בשכלול החיים, שבתוך החוג המצויר מהגורל העליון. חוג מלשון מחוגה. אתה לא דוח הוא יצר איזושהי מחוגה, איזשהו עיגול, איזשהו היקף. שם עלינו פה, אתה תתפשט פה, אל תתפשט פה. כיוון שההוויה היא חובה, עבודה ומשמרת, אי אפשר להעלות על הלב, כי אם להתפשט בשכלול החיים, שבתוך החוג המצויר מהגורל העליון. אי אפשר להתפשט בשכלול החיים. כמה החיים יכולים להתפשט? כמה אני יכול להתפשט? להתרחב, לצמוח. איפה? כל זה, בתוך החוג המצויר מהגורל העליון. הקדוש ברוך הוא שם לכל אחד מאיתנו גורל, חוץ מיראת שמיים, נכון, אבל גורל הכוונה, כישרונות, אישיות, תכונות, אופי. בתוך כל זה, אינטליגנציה וכו'. בתוך כל זה, יחסים לחוכמות מסוימות, בתוך כל זה אני פועל. מחוץ לזה, אסור לי לפעול. מישהו שמע את שיעור בניין אמונה הראשון, אמר שבשיעור בניין אמונה הראשון ביקשנו ללמוד בעל פה משהו. זה לא זכרתי? אז הנה, עכשיו אני חושב שכדאי ללמוד המשפט הזה בעל פה. שיעורי בית מחר, יום ראשון בוחן. שבתוך החוג המצויר מהגורל העליון. המצויר מהגורל העליון. עוד פעם. אי אפשר להעלות על הלב כי אם להתפשט בשכלול החיים שבתוך החוג המצויר מהגורל העליון. הקדוש ברוך הוא שם לכל אחד מאיתנו גורל, שם אותנו במחוגה, בחוג, בעיגול. יחוגו לי במדבר, יעגלו לי במדבר, כן, כלומר, בלשון עיגול. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בחוג. והחוג הזה זה הגורל, לזה אנחנו מוכשרים. לזה כן, לדבר אחר לא. עכשיו, כל אחד מאיתנו קיבל ברוך השם הרבה כישרונות בתוך החוג הזה. עכשיו צריך למצוא את ה... לפתח אותם, לחשוף אותם, ולמצוא את הקשר, את היחס, את המינונים בין הכישרונות. ברוך השם. אי אפשר, אני קורא. כיוון שהוויה היא חובה, עבודה ומשמרת. אי אפשר להעלות על הלב. לא רק אי אפשר לגלות בפועל, להעלות על הלב. עצם הציפייה להיות משהו שאני לא יכול להיות, זה עצמו דרכי אני אומר. אי אפשר להעלות על הלב. זה השיא של התרבות המערבית, שיוצרת את האדם כדמיוני, כהזוי לגמרי, שאורזה כל מיני דברים, כאילו הוא יכול להיות כל מיני דברים שהוא בכלל שייך אליהם. מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? שחקן כדורסל. מה זה קשור אליך? אליל פה, אני יודע מה. מה זה קשור אליך? להבדיל אלף ההבדלות, הרב הראשי. מה זה קשור אליך? איזה מקור? שבת ב' 128.
אז מה הגישה?
מה הגישה? לבוא לבית המדרש, לחשוף את עצמי, זאת הגישה.
אבל צריך להיות מחשבה לעתיד, אני...
מה זה לעתיד? אז אדם בא לבית המדרש בשביל מה? כדי לצטט דפי גמרא? הוא בא לבית המדרש כדי לגלות את העני האלוהי שבו. נחזור עכשיו למילים שאנחנו מאוד אוהבים להגיד. הוא בא לגלות את האומן שבאומנות. יאללה, לך תחפש את האומן באומנות כבר. תפסיק לחפש אומן אחר באומנות. האומן האחר זה החבר שלך, זה החברותא שלך, זה הרב שלך, זה לא אתה. מה אתה מחפש את האומן שבחברותא? מחפש את האומן שבך? בדיוק. איזה אלם אני רואה היום, יאללה.
ירב, איך אתה מגלה בתוך
ה... אני רואה את האלם.
מה הוא מסתדר?
אני ידעתי שזה יעשה. אז ידעתי, אתה שאני חכם גדול, יהיה פשוט שזה יבוא אחד. כי אנחנו רגילים שבבית המדרש הכל פתוח, יאללה, קדימה. הכל פתוח לפניך. מה פתאום, זה כפירה, הכל פתוח לפניך. מה זה הכל פתוח לפניך? אתה מחליט לקדוש ברוך הוא מה הוא פתח לפניך ומה לא? קדוש ברוך הוא החליט מה הוא פתח. מה, אתה פותח דלתות שהוא סגר לפניך? מה פתאום?
איך אתה מגלה בבית מדרש,
בתוך הגמרא... איך אני מגלה עם מי אני יכול, עם מי אני ראוי, עם מי אני צריך להתחתן? כשזה יגיע, זה יגיע. איזו תשובה מעצבנת. כשזה יהיה, זה יהיה. כשזה יהיה, זה יהיה. כשזה יהיה, זה יהיה. כשזה יהיה, זה יהיה.
באופן
טכני, אתה רוצה...
זה כמו אותם שירים שכתבו המשורים שזה פרץ דרכם, נכון? זה יפרוץ
בבוכר מתי
שכאילו... כי אתה
פועל
על זה שזה
יפרוץ. יכול להיות שעשיתי... יכול להיות, אני אולי מודה, יכול להיות שעשיתי טעות שביום חמישי לפני שבת כמעט חופשית, עשיתי דבר כזה.
זה נגע דרך
הגמרא. לא יודע איך תצאו עכשיו לשבת.
אתה
זה טעות, אולי נצחים עוד זה ביום ראשון. כדי להקל את זה ולעבוד את זה, זה הרבה ימים.
מה הכישרון שלך? זה פרט, זה פרט גדול, זה עיקר.
אני יכול לענות
לגבי
עצמי, לא יכול
לענות לגבי עצמי. טוב, רבותיי, אני ממש מתנצל, אני חייב לצאת. מאור, בואו נסכם. שיעורי בית, לחזור על הדברים האלה, ולהתחיל להכין את הדף הזה. נא לחזור על מה שלמדנו במקור אחד, ולהמשיך את מקור אחד, וכדי שהדברים קצת יהיו יותר מרוכחים, אז ללמוד גם את מקור 2 וגם את מקור 4, נסתפק בזה. אני רוצה רק לסיכום לקרוא את כל החלק שהזכרנו היום, התחלנו היום. כישרון החוכמה תלוי בשני דברים. א', בתלמוד ושקידה והוספת ידיעה וניסיון. ב', אמנם הדבר העיקרי הוא הכישרון הטבעי. כי מי שיש לו כישרון טבעי מיצירת נפשו אל החוכמה, אל כל חוכמה, הרב כאן אומר רק כדי שהדברים יישבו יותר על הלב, רק עוד משפט אחד להגיד את המרוכח. הרב אומר שבחוכמות שקשורות לחוכמות הרגש, מה שנקרא אומנויות, וזה ברור לאדם שאם אין לו כישרון לזה, אז הוא לא יהיה מקצועי בזה, הוא לא יהיה אומן בזה. אם אדם אין לו כישרון מוזיקלי, כישרון לציור, כישרון לאומנויות שונות, אז הוא מודע לזה שמקסימום הוא ינגן לחבר'ה. אבל להיות נגן בתזמורת, אני יודע מה, מספר אחת בעולם, הוא לא יהיה. כי אין לו את הכישרון הזה. הוא לא בנוי לזה. הוא לא פתוח לזה, אין לו את הפתיחות לזה. הוא יכול ללכת לחוג ציור, הוא יתאמן קצת נכון. אבל אם אין לו את זה, אין לו את זה. שום עבודה מעשית, גם אצל הצייר הטוב ביותר בעולם, לא יבנה לו את הכישרון שאין לו. זה ברור ביחס לחוכמות היפות, מה שהרב קורא בהמשך. החוכמות הכלולות ברגש. אומר הרב, החידוש כאן הוא, או הפשט כאן הוא, שאפילו בחוכמות שקשורות כבכל השכל, שהייתי אומר, זה סך הכל קליטת אינפורמציה באוניברסיטה. סך הכל. קלט פלט. קלטתי, פלטתי, התמקמתי בעבודה, הרווחתי כסף. זהו. מה, מה, מה זה קשור לרגש? לעמדה נפשית. זה החצי השני שלא הגענו אליו היום, וטעמו של דבר, מה הסיבה של כל זה?
גם בחוכמת התורה זה.
גם בחוכמת התורה זה ככה, בדיוק. כי מי שיש לו כישרון טבעי מיצירת נפשו אל החוכמה, הוא ירבה להשתלם בחוכמה עם השקידה, אבל מי שחסר לו הכישרון היצירה בטבע נפשו, לא יועיל לו לעולם כל לימוד להשלים את אותו הכוח, יחסר לו מתחילת יצירתו. אולי נתראה רק במשפט אחד באמת. וטעמו של דבר הוא, שהחוכמה האמיתית זה לא איזה קניין אינפורמציה. שהחוכמה האמיתית אינה מהדברים החיצוניים הנקנים על ידי לימוד וידיעה. לכן הרמב"ם חותם את מורה נבוכים בהבנת הערך חוכמה, מה זה חכם על פי התורה, אני אדבר את זה פעם הבאה בלי נדר. כי אם ציור הפנימי שבנפש המכרת בהבנה של הכנה פנימית את ערך החוכמה, הוא מכרת איך להתאים את כל הידיעות הפרטיות לכללות מושג החוכמה, מי שהבין את המשפט הזה שקרן. כי אם ציור הפנימי שבנפש, אפשר להגדיר את זה? לא. מי שהבין את זה בשכל התכוונתי, הוא משקר. כי החוכמה האמיתית זה המפגש עם האני שלי, האני הפנימי שלי שהוא מעבר לכל הגדרה. הוא נפגש עם החוכמה. אז יש התאמה בין אני לבין החוכמה. חוכמה זה לא קליטת ידע. כי אם ציור הפנימי שבנפש, מה זה המשפט הזה? מה זה הגדרה? ציור הפנימי שבנפש. מה זה? אתה יכול להגדיר את זה? מה זה?
אתה לא יכול לראות את זה?
אני, אני, מה זה אני? מה זה? זה מילים יפות. מה זה אני? זה משהו הרבה יותר, זה הרבה יותר מזה. עכשיו, ואז אומר הרב, אמנם אפשר להיות אדם יודע דברים רבים? יש הבדל בין אדם שיודע דברים רבים, ובין אדם שהוא חכם. יודע דברים רבים, יש לו תעודות על הרבה דברים. הוא יודע דברים רבים. אבל יכול להיות אדם שיודע דברים רבים, אבל הוא לא יודע כלום. את עצמו הוא לא ידע. טוב, נמשיך את זה בעזרת השם הפעם הבאה. שבת שלום.